שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, כאן סיוון רהב מאיר, השיעור השבועי, ימי שלישי ב-10. מוזמנים להצטרף אלינו לשעה שבה פחות נדבר על הסגר, פחות נדבר על הבחירות, יותר נדבר על פרשת השבוע, וביתר דיוק על יתרו. תראו, טוב, עוד מעט נצלול לפרשה, כמה תודות קודם כל. תודה גדולה לארגון רגע של חוכמה, אתם שמים לב לשדרוג שהשיעור עבר, הפתיחים, הגרפיקה, תראו את זה מהלך השעה. התחלנו להבין שזה כבר לא שיעור, זה שידור. אנחנו נשמח לחזור לפומביות, לפגוש אתכם. עד אז אנחנו מנסים שזה גם כשזה משודר בפייסבוק, ביוטיוב, יראה הכי טוב שאפשר. תודה לרגע של חוכמה, ליעקב אסרף, סטודיו סולם יעקב, על העיצוב, לקרן דניאלי כמובן, למוטי זוננפלד ולרב ורנר, לארגון המזרחי, לעיריית ירושלים, לאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה. אגף לתרבות יהודית, עורך השבוע, יום חמישי, יום עיון בנושא המשפחה במעגלי החיים, חשוב מאוד בקורונה, פרטים בעמוד הפייסבוק של האגף, וכמובן לגרובייס הפקות, דיני גרובייס, יהודה גרובייס, נמצאים בימים אלה בהדסטארט לסרט חדש שהם רוצים לעשות, מי שעוד לא שמע על זה, ושניהם יושבים פה, בעצם יהודה בבני ברק, דיני פה אצלי בבית בירושלים, בזכותם אני מדברת לא לקירות, אלא מגיעה גם אליכם. אז תודה, תודה לכולם. כמה הקדשות, השיעור מוקדש לרפואת, מאיר מנחם בן יונה, אפרת בת יהודית, ידידיה שלום בן אפרת, הלל בן אפרת, נתן יעקב בן אפרת, משפחה שכולם חיובים לקורונה, דוב בן לובה, יניב בן חווה, פורן דליה בת טאוס, אילי צדוק בן דקלה, אליהו בן טאוס, לרפואת כולם, השיעור מוקדש לעילוי נשמת, ניסים בן מטילדה, שבוע שעבר הוא היה ברשימת לרפואת, לצערנו, ניסים בן מטילדה נפטר מקורונה, שיעור מוקדש לעילוי נשמתו, גם לעילוי נשמת הרב יוסף בן אליעזר הכהן, מאיר אבלוסקי בת איתמר יוסף ומרים בת שמחה. תראו, השבת הזאת היא די מעניינת. יש שבתות מיוחדות, מה שנקרא ממותגות, סליחה על השפה, אבל השבתות בדרך כלל כשיש קורה משהו גדול, כן, הנה, שבת שעברה, שבת שירה, קריאת ים סוף, בוא ניתן לה שם, שבת שירה, כי יש את שירת הים. שבת לפני יום כיפור, שבת תשובה, שבת לפני פסח, שבת הגדול, לפני תשע באב, אחרי תשע באב, הרבה שמות להרבה שבתות. למה לשבת הזו, שבעצם מקבלים בת התורה, לא קוראים שבת סיני, שבת משה, שבת תורה, שבת עשרת הדיברות? סתם קוראים לה שבת יתרו. אז זהו, זה לא סתם. זה מאוד מעניין. השבת בה אנו מקבלים את עצמנו, את עשרת הדיברות, את היום הזה נהיית לעם, את הזהות, את המורשת, את מי שאנחנו עד היום. אגב, את התרומה הזו לעולם, לתרבות האנושות כולה, עשרת הדיברות, שבת הזאת מכונה שבת פרשת יתרו. למה? כי הפרשה מתחילה עם יתרו. זה לא דבר של מה בכך. קודם כל שהיהדות, שמואשמת הרבה פעמים בגזענות, קוראת לשבת הזאת על שם אדם גוי שהתגייר, אדם זר שבא מבחוץ. אבל זה לא רק זה. יתרו, במובן מסוים, הוא, הייתי אומרת, סוג של מודל, והוא סוג של מנטור בדרך להר סיני. הרבה מאוד פרשנים, ואני ממש נאלצתי לעצור את עצמי, כי הרבה מאוד פרשנים בשבת הזאת מדברים כמובן על עשרת הדיברות, המעמד המכונן, בצדק. אנחנו לא נדבר על זה. אני מתנצלת. אנחנו נדבר על מה שמוביל לזה, על יתרו. על החלק הראשון של הפרשה, כי במובן מסוים אנחנו תמיד מתעלמים ומתחילים בויחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד, בלב אחד, איך הם קיבלו, ראו את הקולות, ראו את הברקים, השופר הגדול, אנוכי השם אלוקיך, והעם ככה, וינו מרחוק, ומשה בינם לבין האלוקים. המעמד הזה הוא כל כך מכונן, שהוא מושך את כל תשומת הלב שלנו. אנחנו ננסה לעשות איזה תיקון היום, ולהתעלם, במחילה, כן? להתעלם מזה, ולראות מה מוביל לזה. וזה לא סתם. יתרו, במובן מסוים יש פרשנים שאומרים, יתרו מלמד אותנו את הביטוי המפורסם, דרך ארץ קדמה לתורה. מכירים, נכון? מה זה דרך ארץ קדמה לתורה? הלו, לפני התורה, דרך ארץ מינימלית, בסיסית, על הבסיס הזה תבנה תורה. יפה. אז יתרו הוא הדרך ארץ שקדמה לתורה. יתרו מלמד אותנו הרבה דרך ארץ. אני ישבתי על הפרשה וחיפשתי מה לומדים ממנו, איזה לקחים, איזה מסרים, והגעתי למין ביטוי, אולי מצחיק, תשע הדיברות של יתרו. תשעה הדיברות, אגב, אמרו לי, אחר כך זה זכר, קצת מבלבל. אבל תשעה, הייתי אומרת, העקרונות המנחים. תשע המסקנות שיתרו מלמד אותנו. לפני עשר הדיברות, אנחנו עם הדיברות של יתרו. עם העקרונות חיים, בעצם. באמת עקרונות החיים שאנחנו לומדים מהדמות הזו. אם מוקדש לו כל כך הרבה, זה לא סתם. אז בואו נראה. בואו נתחיל. מה יתרו מלמד אותנו? הנה האות החדש, ואנחנו מתחילים. אוקיי, רגע, קודם כל יתרו מלמד אותנו אפרופו דרך ארץ, זה להגיד תודה לכל מי שצופה בנו מכל הארץ, מכל העולם, התעלמתי מכם, אז שלום לצופים שלנו בטירת יהודה, בקיבוץ סעד, בקריית גת, בקנדה, בלונדון, תודה רבה לכל מי שאיתנו, בפייסבוק, ביוטיוב, כל מי שכותב פה הקדשות, כמובן שאנחנו מקדישים את השיעור לכל העניינים שאתם מזכירים כאן בתגובות, בוודאי, ואני חושבת שבאמת אפשר להמשיך, לכתוב, להגיב, רמת גן, הרצליה, ירושלים, שומרון, אופה, מתוך השלג במונסי, ניו יורק, אלן, סרה, כן, מזג אוויר מעניין שם בהחלט, מושב תרום וגן יבנה ואשדוד ויהוד מונוסון ומושב אביטל וחריש ואפרת, אז באמת זה מרגש אתם איתנו, בית חשמונאי ושוב קנדה, מאוד מאוד מרגש אתם איתנו ככה מכל, ולוס אנג'לס, וואו, סגרו לכם את הבית ספר לחודשיים עכשיו בגלל קורונה, רונית, טוב, יש לך הרבה זמן לשמוע אותנו, והבקעה ותל הדשים ובאמת ראשון לציון ועוד ועוד, תודה לכל המקדישים ולכל מי שצופה בנו, ובאמת אני כל הזמן חושבת, האם נחזור להצטופף באולם אחד אחר כך? נשמח, אבל האם נמשיך לשדר בדרך שבה כולם יוכלו מכל העולם? גם נראה לי. כלומר, יש פה הרבה... טוב, נדבר על זה ביום שאחרי הקורונה, בעזרת השם. חוזרים ליתרו. העיקרון הראשון שיתרו מלמד אותנו, זה לדעת לשמוע. להקשיב, להאזין. באמת לדעת לשמוע מה קורה במציאות. הפרשה מתחילה בפסוק מפורסם, וישמע יתרו, ככה זה מתחיל. וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. רשי, מה שמועה שמע ובא? שוב, כתוב פה, וישמע יתרו, ואז הוא גם מגיע. הוא בא, הוא מצטרף. מה שמועה שמע ובא? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. זה מה שקרה לנו בימים האחרונים. הים נבקע, עמלק נלחם, עם ישראל יוצא מתוך שני המשברים האלה, מחוזק בדרך להר סיני, בדרך לארץ ישראל. הוא לא רק שמע, הוא שמע ובא. מה שמועה שמע? ובא. זה לא חוכמה לשמוע. לשמוע כולם שמו. אני לא חושבת שמישהו במזרח הקדום לא דיבר על הניוז הכי מרתק. עם עבדים קטן יוצא ממצרים. אומה פיצית מצליחה להביס את האימפריה. פרעות טבעה, הים נבקע, עשרת הדיברות, היה הרבה, עשרת המכות, סליחה, היה הרבה על מה לדבר. היה המון המון מה ככה לרחל עליו. ולהגיד, איי, שמעת, ולהעביר בוואטסאפים סרטוני וידאו של המכות. ואחד החליט גם לעשות משהו. לא רק לשמוע, אלא גם לבוא. השאלה היא, מה אתה עושה עם מה שאתה שומע? יש הוכחה שזו הייתה הכותרת הראשית בכל העולם. הנה, שירת הים שבוע שעבר. שמעו עמים ירגזון, עמים שמעו את זה והתמלאו ככה בפחד, ברוגזה. חיל אחז, אלה שיושבים בפלשת, הם חיל, פחד, אחז אותם. ומה קרה עם אלופי אדום? הם נבהלו, אז נבהלו. ומה קרה עם אילי מואב? אחז אותם רעד. ומה קרה עם יושבי כנען? הם נמוגו. אתם מבינים, כל הביטויים האלה אומרים, בונה, במזרח הקדום של אז, היה חתיכת טלטלה, זה הכותרת הראשית בכל העולם. כולם מדברים על זה. כל העמים, מואב, פלשת, אדום, כנען, כולם בטלטלה, כולם בסערה. אבל הם לא עושים שום דבר. יש פה עם, יש פה אלוקים, יש פה דרך, יאללה, בוא נתלהב. זה הכל, נעביר סרטונים בוואטסאפ. אחד קם ושינה את דרכו. הם לא השתנו, הם לא עשו מהלך, והוא השתנה. מה אתה עושה עם העובדות שניחתות עליך? כשאתה חי בתוך טלטלה היסטורית, כן, גם היום, האם זה משנה אותך, או שמספיק לקרוא על זה בעיתון? הרב שלמה וולבה כותב על כך בצורה ככה דימוי יפה, תראו איך הוא כותב. נתאר לעצמנו שאדם יושב וקורא בניו יורק טיימס, שהייתה קריאת ים סוף. הוא היה יכול להמשיך לעשן את הסיגר שלו, ולומר, איזה סיפור יפה. כן, אני קורא כותרת בעיתון. אבל יתרו, תכף כששמע על קריאת ים סוף, מיד קם והלך למדבר אל משה רבנו ובני ישראל. זה סוג אחר של שמיעה. שמיעה שמובילה לתוצאה. זו הקדמה למתן תורה. כדי לקבל את התורה באמת, צריך לשמוע. אתם מבינים את הקשר לימינו כמובן. כולנו קוראים בעיתון על הקורונה. מה שמועה שמה ובא? מה זה גורם לי לעשות? אנחנו חיים בטלטלה, אני לא משווה ליציאת מצרים, אבל אולי להבדיל, אז הייתה גאולה. היום זו מגפה עולמית קשה, אנחנו במכה, בחושך, בשיעור, אני לא יודעת שהשם מלמד, בגזרה. אנחנו במצב לא פשוט. מה זה גורם לי לעשות? איך אני משתנה? איך זה משנה אותי? מה המציאות בעצם מחוללת בי? זה לקח ראשון, זה יתרוק, לא רק התרשם, הוא השתנה כי הוא היה קשוב לסביבה, והוא השפע. ומאוד מעניין שאצל שלמה המלך, כששומעים אותו, כששואלים אותו מה הוא רוצה במלאכים א', אתה רוצה עושר, אריכות ימים, אז באמת שלמה המלך אומר, ונתת לעבדך לב שומע. לא אוזן שומעת, לב שומע, לא רק שהאוזן תשמע, שהלב ישמע, שבדיוק הפוך מהלב של פרעו, העיקש, שלא שמע כלום. אז באמת, פרעו אולי לא רצה להשתנות, הנה, יש לנו כאן גוי מסוג אחר, שרוצה להשתנות, וזה יתרו. נקודה ראשונה, להקשיב למציאות, היא מדברת אלינו. נקודה שנייה, בואו נמשיך, הנה. אוקיי, יתרו שילם מחירים על ההחלטה הזו. הנקודה השנייה היא ויתור על נוחות. הרבה פרשנים מציינים זאת. יתרו היה מאוד, זה לא היה נובדי, הוא היה מאוד מפורסם, עשיר, כהן של עבודה זרה, איש בכיר מאוד במדיין, ידוע, מסודר, עתידו לפניו. ובכל זאת שהוא מגלה אמת, הוא לא מתבייש להגיד, אפילו לתלמידים שלו, היו לו תלמידים. חבר'ה, אני עוזב, ולטובת מה? לא לטובת שדרוג. לטובת שינמוך. אני מוותר על הנוחות בשביל האמת. בכל פעם שאנחנו בחיים, בשביל ערכים מקריבים משהו, אפשר להיזכר גם בזה. תראו את המילים. ויבוא יתרו חותן משה, ובנה ואשתו אל משה, אל המדבר, אשר הוא חונה שם, הר האלוקים. רשי. אל המדבר, אף אנו יודעים שבמדבר היה. אלא, בשבחו של יתרו דיבר הכתוב, שהיה יושב בכבודו של עולם, ונדבו ליבו לצאת אל המדבר, מקום תוהו, לשמוע דברי תורה. למה כתוב במדבר? תסתכלו רגע על הפסוק. הנה, ויבוא יתרו חותן משה ובנה ואשתו אל משה אל המדבר. למה צריך להגיד? מי לא יודע שעם ישראל חונה במדבר? כולם יודעים. אבל אנחנו רוצים לשבח את יתרו. הוא עוזב, תחשבו את האפיפיור, תדמיינו את האפיפיור, נוטש את הוותיקן, מגיע לירושלים. את השייח המוסלמי, אני לא יודע, הכי בכיר, במסגד הכי הכי, עוזב את הכהונה. אני רוצה את האמת, אני עוזב את הקהילה. גם מבחינה רגשית זה לא נוח. גם מבחינה פיזית, מה הוא מגיע לזה? אוהל במדבר? כדי להגיע לדבר כזה בעתיד, צריך לדעת לוותר על דברים בהווה. צריך השקעה ועמל ומסירות, ויתרו נכון לזה, יתרו מוכן לזה. אני זוכרת שקראתי בספר הזה המיוחד, התורה משמחת, על רב שלמה זלמן אוירבך, בהתחלה שם כותב הרב יוסף אליהו המחבר, כותב איך רחל, אשתו של רב שלמה זלמן, כשהתחתנה איתו, היא לא ידעה שיהיה רב שלמה זלמן. זה לא חוכמה לבוא ולהגיד לה, כן, אחרי עשרות שנים, או, נו, רעייתו. היא באמת הקריבה. היא לא ידעה מה יצמח, היא לא ידעה מה יהיה, אבל הייתה מוכנה לחיים של מסירות. ויתור על נוחות בשביל משהו שאני תופס כאמת. אוקיי, אז אמרנו, יתרו שמע ובא, משתנה. הוא מוכן לרדת ברמת החיים הפיזית כדי לעלות ברמת החיים הרוחנית, אבל זה לא הסוף. הנה העיקרון השלישי שאנחנו לומדים יחד מיתרו. בבקשה. אוקיי, אז שוב תודה לכל מי שמצטרף אלינו מכל, באמת מכל הארץ והעולם, לא נציין כרגע את כולם, אבל תודה וכיף גדול שאתם איתנו. הנקודה השלישית היא, אני קראתי לזה מהפכה של שמחה, זה לא סתם, מהפכה של שמחה עם המילה המיוחדת הזאת ויחד, ויחד. לאדם יש רגשות וצריך לשים לב אליהם ולתת בהם סימנים, לתאר אותם. יתרו מביע רגשות בצורה מאוד מיוחדת, הוא בעצם חווה פה איזה חוויה. ופעם ראשונה אולי מישהו מקבל צמרמורת מיציאת מצרים. תראו איך התורה מתארת את זה. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעו ולמצרים, על אודות ישראל, את כל התלאה, כן, היו הרבה תלאות, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם השם, ויחד. ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל, אשר יצילו מיד מצרים. זה פועל מאוד יוצא דופן. למה לא וישמח יתרו? מה זה ויחד? מה קרה? אז רשי ועוד פרשנים אומרים, ויחד זה לשון חדווה. אגב, יש כאלה שפרשנים שהולכים לכיוון אחר, שויחד זה בשרו נעשה חידודים חידודים, כי הוא הצטער על מה שקרה למצרים. יתרו באיזשהו שלב היה יועץ בכיר של פרעו, והוא הצטמרר לשמוע מה, שכולם מתו. זה מעניין, התורה לא מכסה, מכסה. היא לא מדלגת גם על זה, ויש פרשנים שאומרים שבאמת, אפילו שיתרו היה קשור נפשית למצרים, וככה הצטמרר ממה שקרה להם, עדיין הוא הלך עם האמת, כן? לא היה לו קל. זה לא בחירה אימפולסיבית, הוא היה קשור רגשית והתנתק. זה לפי מי שאומר שזה היה, בשרו היה חידודים חידודים מרוב זעזוע, אוי ווי, המצרים טבעו, הלב שלו עוד קצת חצוי. אבל פרשנים אחרים אומרים, מה זה ויחד, השורש היפה, מהפכה של שמחה, חדווה. זה לא צער על מצרים, זה התרגשות אמיתית, הלב שלו, האור, הצמרמורת, השמחה, ידע להביע רגשות. האור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, כותב על זה מאוד יפה וקורא גם לנו, לשים לב לשמחה מיוחדת בחיים, לדעת לתפוס רגשות, לדעת להרגיש. תראו איזה יופי. ונראה כי יודע הכתוב, כי מרוב השמחה נתחדד בשרו, כי תמצא שכשתהיה לאדם שמחה, והיא דבר שלא כפי המשוער במושג הרגיל, תיוולד בו הרגשה בהרכבת מזגו. והנה יתרו, הגם שקדם אצלו ידיעה מבשורות הטובות, אף על פי כן, כששמע תוכן הנס, נתחדד בשרו. ודבר זה מורגש אצל כל בעל חי מרגיש. אל תיעלבו מהביטוי בעל חי. גם אנחנו בעלי חיים, סליחה, בעלי חיים. מישהו בעל חי מרגיש כמונו, צריך, בשורות טובות צריכות לגרום לו לשמחה מיוחדת, ממש לשמחה פיזית. הוא ידע, אבל כשהוא שמע, הוא התרגש, ונולדה בו ככה איזה, אתם מכירים, יש ביטויים, סתם, שיקור משמחה, או קופץ מרוב עושר כזה באוויר, או אף, כן, הוא באורות, הוא אף, או הוא מרחף על ענן, אז הוא מרחף על ענן. הביטויים האלה בעצם מראים שגוף ונפש הם שמחים ביחד. וכשבאמת מתפרצת שמחה, היא מתפרצת גם פיזית. מתי פעם אחרונה רקדתם מתוך שמחה? מרוב שמחה. לנו, ספונטנית. לנו זה קרה, לא, שמענו על הרוסים מאוד משמחים במשפחה, מישהי אהובה ויקרה התארסה, בום, כל הילדים, כל הבית. זה ריקודים ספונטניים, התרגשות כזה, סתם, בלגן, כיף, איזה כיף. שאתה קופץ מרוב עושר, כן? שבת שעברה, שירת הים, אצל מרים. כל הנשים יוצאות בטופים אובים חולות. גם כלי נגינה, גם ריקוד, כל הגוף שותף. מרוב, זה לא שהם עשו חזרות, זה שהשמחה היא מתפרצת. וזה ככה, זה מה שקרה אצל יתרו. שמעתי עוד כיוון שאני רוצה רגע להציע גם אותו לכולנו, שויחד יתרו זה מלשון אחדות, אחד. העולם הזה מבלבל, הוא מאוד מפוזר. יתרו היה כהן של עבודה זרה, אומרים שלו הייתה עבודה זרה שהוא לא ניסה. ניסה את זה ולא ניסה את זה, ניסה את זה, ניסה את זה. הוא הכיר את כל עבודות האלילים. זה יוצר אדם מאוד מבולבל, מאוד מפוזר, לא מרוכז, הנפש שלו כל פעם נוטה לאיזה כיוון. מעכשיו, ויחד, באת הביתה, אחד. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. לכן אומרים את זה, עוצמים את העיניים מול כל הסחות הדעת. אנחנו ממוקדים, יש בבריאה הזאת אחדות. העבודה מעכשיו היא ממוקדת, היא ממוקדת. יתרו יודע, ויחד יתרו, זהו, הוא אחד והוא כאן. הוא לא מפסיק לחפש כל מיני טרנדים של עבודות זרות. אוקיי, אז נעשה רגע סדר עד כאן. דיברנו על וישמע יתרו, שהוא שומע. זו הייתה הנקודה הראשונה. דיברנו על כך שהוא מוותר על הנוחות האישית, יורד ברמה כדי לעלות ברמה, ודיברנו על זה שהוא באמת, השמחה אצלו היא מובעת. שוב, אולי עם ישראל כבר קצת היה אדיש, קטנוני, שכח להתרגש, יתרו מתלהב. הנקודה הרביעית היא בעצם, אני חושבת שהיא מאוד חשובה גם בקורונה, כל הדברים פה חשובים בתקופה הזו, אלה עקרונות חיים. נקודה רביעית, מיד אחרי המעברון, נגיע אליה. הנה. אוקיי, תפיסת עולם של טוב, זו הכותרת הרביעית שאני בחרתי. אצל יתרו, זה די פשוט כשמסתכלים על מה שהוא מדבר עליו, יתרו רואה טוב, חושב טוב, עושה טוב, משהו, המילה טוב מזוהה עם האיש הזה. קודם כל ראינו את זה הרגע, זוכרים? ויחד יתרו על כל הטובה, הוא שומע מה עם ישראל עובר ואומר זה טוב. רגע, שמעת על מלחמת המלאק, שמעת על כל התלאה, משה אומר שהיו לנו תלאות, אבל יתרו שומע שהיו לנו טובות. ויחד יתרו על כל הטובה, למה? ביום יום בקטנוניות, המון רוע, המון בעיות, המון מכשולים. בזום אאוט, במבט על, זה טוב. יציאת מצרים היא מעבר מחושך לאור, וסיפור יציאת מצרים, והדרך להר סיני היא טובה. לפעמים קל לשכוח את זה. חנן פורת קרא לזה להרים את העיניים מגובה הנעליים. הוא אמר שיוצאי מצרים היו צריכים להרים את העיניים מגובה הנעליים. כל מה שהם ראו זה בוץ וטיט, ההוא רעב, ההוא צמא, כמו ילדים בטיול, יותר משהלכנו, הלכנו יותר משנלך, או נלך יותר משהלכנו, נו, מתי מגיעים, אמא, אני פה, אני שם. היופי אצל יתרו, שהוא רואה את התמונה הגדולה, וגם מזכיר לנו אותה. והתמונה הגדולה היא, העולם טוב, המציאות טובה, הכיוון הוא טוב, הכיוון הוא חיובי. נראה לכם את הפסוקים הבאים על יתרו, הוא הולך להופיע שוב בספר במדבר, וגם הקטע הבא, מאוד מאוד מזוהה עם טוב, בואו תסתכלו. ויאמר משה לחובב, חובב זה יתרו, חובב בן ראואל, בן ראואל המדייני חותן משה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם. לך איתנו והטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. שוב, היטבנו, טוב. אל נתעזוב אותנו, כי אל כן ידעת חנותנו במדבר, והיית לנו לעיניים, והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא, אשר ייטיב השם עמנו, ויטבנו לך. 5 פעמים טוב. קודם היה ואחד יתרו על כל הטובה, ועכשיו 5 פעמים טוב. האיש הזה רואה טוב, אולי אנחנו צריכים אותו בשביל עין טובה, והיית לנו לעיניים. אולי, לפעמים מי שבא מבחוץ, רואה מי אנחנו יותר טוב מאיתנו. עם ישראל הרבה מאוד פעמים תקוע. עכשיו, בין הקורונה לבין הבחירות, מבחוץ, בא כזה אורח ואומר, וואו, אתם טוב, אתם טובים, אני רוצה ללוות אתכם. קצת כמו גר צדק, מכירים, אתה שומע פתאום גר צדק, אתה מתחיל להתלהב מעצמנו יותר. חוזרים בתשובה, הרבה פעמים באים מבחוץ, חוזרים בתשובה, נותנים לנו ראייה יותר טובה על עצמנו. אז יתרו באמת, יתרו מכונה חובב, הוא חיבב עלינו את התורה. וכאילו, זה אחד המדרשים על השמות של, של יתרו חובב, שהוא מחבב עלינו את התורה. כאילו אנחנו מבקשים, בוא תחבב אותה גם עלינו, תראה גם לנו את הטוב. והיית לנו לעיניים, משה אמר לו, אולי הראייה שלנו חסומה, אולי אנחנו לא רואים טוב. אתה רואה את יד השם במציאות, אתה רואה את הטוב. תפתח לנו, הראייה שלנו מצומצמת, אנחנו רוצים את הראייה הזאת שלך, יתרו. זאת הנקודה הרביעית, היינו אומרים תפיסת עולם של טוב. אבל ממי מגיע הטוב הזה? זה לא איזה טוב סתם אמורפי, כן? הבריאה, האנושות, הקוסמוס, יש בורא לעולם. ופה יתרו אומר 2 מילים, שאנחנו הולכים לשמוע אותם לראשונה, אבל ממש לא לאחרונה. הנה. יתרו אומר בפרץ של הדתה, ברוך השם. ברוך השם, כמה עוד יגידו את זה אחריו? מיליארדי מיליארדים של פעמים. אבל תראו איך הוא ראשון, תראו איזה יופי. ויאמר יתרו, ברוך השם, אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. ברוך השם, אני שומע כאלה דברים נפלאים, זה לא רק איזה טוב, איזה טוב השם, ברוך השם, יש בורא לעולם והוא מעורב במציאות והוא מוציא ממצרים. מסכת סנהדרין, במסכת סנהדרין אומרים חז"ל, דבר נוקב ביותר, תשמעו. גנאי הוא למשה רבנו ו-60 ריבו, של כן יוצאי מצרים, שלא אמרו ברוך. עד שבא יתרו ואמר ברוך השם. שימו לב, הוא מודה על נס שלא קרה לו אישית, נכון? הוא לא היה שם, הוא לא חווה את זה. מגיע מבחוץ ואומר ברוך השם. מזל אגב שאין לו זכויות יוצרים, שלא צריך לשלם לו קופי רייטינג כל פעם שאומרים ברוך השם. אבל צריך לשים לב לפעם הראשונה שזה נאמר בהמון כוונה. היום, מה שלומך ברוך השם? תעשה את זה בעזרת השם. אני חשבתי רגע שהשם הוא ברוך, חשבתי רגע שזה יקרה בעזרת השם. זה מילים, מילים שאומרים. בפרשה הזו הרב אביגדור נבנצל כותב, מספר בסדרת הספרים שלו, שברוך השם, בכלל הוא קורא לנו לשים לב למילים שאנחנו אומרים. שים לב, ברוך השם, אמרת את זה, תתכוון, השם הוא ברוך, בעזרת השם, תתכוון לזה. הוא אפילו אומר שמי שפוגש את חברו ואומר לו בוקר טוב, לא שם לב איזה ברכה גדולה הוא ברך אותו. בוקר טוב. האדם אומר, אני בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא יעניק לך בוקר טוב. אם נשקיע קצת כוונה, הוא אומר, בברכות שלנו, אפילו זה יועיל לנו. הקדוש ברוך הוא הבטיח, ואברכה מברכך. נכון, לאברהם, הוא אמר שמי שאתה מברך, אני אברך את מברכך. אתה מברך, אתה מתברך. וכותב הרב נבנצל, אנשים רוצים לזכות בברכת השם, העצה המועילה היא לברך את הזולת. אנחנו מתאמצים לקבל ברכה מצדיק, מתלמיד חכם. בצדק, ברכת הצדיק היא מעלה עצומה. אבל אפשר לזכות בברכה ישירה מהבורא, אם רק נתבונן קצת במה שאנחנו אומרים, מכוח ההרגל ורק מתוך נימוס. כמה אני מצטעם, ערב טוב, בוקר טוב, שלום, מה נשמע, ברוך השם, בעזרת השם, להתכוון, זה בעצם, שזה יהיה בברכה, לשים לב למה אני אומר. זו אולי הזדמנות, אגב, להעיר לאנשים שאומרים, לא אומרים בוקר טוב, בוקר, מכירים את זה? בוקר. תביא טוב, מה אכפת לך? בוא, תשקיע בנו קצת יותר, שזה יהיה ברכה, שזה יהיה, כן? אז יתרו, לא סתם אומר ברוך, הוא אומר ברוך השם, וזאת תפיסת עולם. זה, הייתי אומרת, עיקרון חמישי שהוא נותן לנו. אני חייבת להגיד שעד עכשיו היה מאוד מאוד רוחני. הגיע הזמן לאוכל, למזון, לערבב את כל הרוחניות הזאת עם הגשמיות, עם העולם הזה. זה מה שיתרו עושה מיד, תסתכלו. אוקיי, אז לפני שנחבר רגע את הנושא לאוכל, נחבר רגע את הנושא אליכם, ואני שוב רוצה להודות לחיים שאיתנו מאוד השרון, ולדליה, אלן דליה מגבעת אולגה, ולוויקי ממונטריאול, ולשושי, שימו לב, שושי, מהררי הכלים במטבח באריאל, ולנוע שבחריש, ולסרי בראשון, וכן בירושלים, ולקוקי שבאפרת, וליעיר בחוות יעיר, ולחפצי מאופרה, ולשלומו בדני מניו יורק המושלגת, ולהדסה מיהוד מונוסון, ועוד ועוד. באמת תודה רבה לכל המצטרפים והמגיבים, אפשר להגיב גם על, גם על תוכן השיעור, ולשתף אותנו עוד, עוד קצת, ואנחנו נמשיך, גם מגילו, אלן גילו, וכולם. אוקיי, אני רוצה רגע להמשיך אל הנקודה הגשמית. אמרנו קודם, הייתה כאן הרבה רוחניות, הגיע הזמן למזון. עד עכשיו מזון היה כאילו מנוגד לרוחניות. שבוע שעבר, היה שירת הים, מעמד רוחני, ואז נו, הם רעבים, הם צמאים, זה כאילו ירידה בדרגה. יתרו מזכיר לנו, זה לא צריך להיות כך. אנחנו משלבים אוכל בתוך העניין הזה, אנחנו מחברים את זה, זה העיקרון השישי. מחברים את כל מה שדיברנו עליו לאוכל, למזון, לבטן, לרעב, כן, כן, לדבר הפיזי הזה שאוכלים. סעודת יתרו, שימו לב. ויקח יתרו, חותן משה, עולה וזבחים לאלוקים. ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוקים. מה זה לפני האלוקים? אתה אוכל, אתה רעב, זה הבטן. לא, זה האלוקים. הסעודה יכולה להיות קדושה. רשי, לפני האלוקים, מה הקטע? מכאן שנהנה מסעודה שתלמידי חכמים מסובים בה, כאילו נהנה מזיו השכינה. האם אפשר לאכול מול השכינה? האם אפשר לאכול מול אלוקים? אפשר להתפלל מולו, אפשר לצום מולו, אבל לאכול לא לצום? זה אפשרי. זה עוד סוד שמתגלה לנו בפרשה. יתרו יושב עם תלמידי חכמים. הוא יושב עם זקני ישראל, עם אהרון, הם אוכלים. בוודאי, היה שם מעמד של ברכות לפני ואחרי, של דברי תורה, של שירה, של אכילה בצורה מיוחדת, מכוונת. והרגשה הייתה שהשכינה ממש אוכלת איתם. עד היום, השולחן הוא חלק מעבודת השם שלנו. בטח שבקורונה, כשאין בית כנסת, הבית, השולחן, המטבח, הסלון, זה בית המדרש, זה בית הכנסת, זה המקדש מעט שלנו. שולחן שבת, קידוש, המוציא, הסלטים, הדגים, המרק, העוף, התוספות, הכינוח, בתוך זה, ברכת המזון, דברי תורה, שירים, תרבות דיבור מסביב לשולחן, חינוך. אתם יודעים, הלילה הכי קדוש שלנו בשנה, ליל הסדר. איזה בלגן של אוכל, כמה אוכל, ועוד פירורים של מצות, וטיפות של יין, מה זה? ככה, ככה, כן, זה רוחני. זה מצוות. יתרו מזכיר לנו את העניין הזה של החיבור בין הרוח והתוכן לבין הגשמיות, לבין האוכל, לבין הגוף והמזון. ואני חושבת שזה טבוע בנו מאז המשימה הזאת לחבר את שני החלקים. והרב שלמה וולבה אמר משפט נוקב מאוד על הסעודה הזו של יתרו. תראו, לפעמים ייתכן שחדר האוכל בישיבה גדול מבית המדרש. אנחנו, מה זאת, בית המדרש, לומדים תורה. נכון, אבל בחדר האוכל רואים מה למדת, מה התורה לימדה אותך. איך אתה עומד בתור? למי אתה מפנה מקום? האם מגישים לך או שאתה קם ועוזר? האם אתה מפנה אחריך? על מה מדברים בזמן הסעודה? מרחלים או אומרים דברי תורה? איך היחס שלך? איך תרבות הדיבור? אתה אומר בסוף תודה למבשלת של הישיבה, אתה מנקה אחריך, אתה זריז, אתה אוכל רק מה שאתה צריך, או משמין ואז עייף וקשה לך אחר כך ללמוד. כל השאלות האלה הן בעצם חלק מתרבות האכילה. אני חושבת שזה משפט מאוד נוקב. חדר האוכל לפעמים מלמד אותנו יותר מבית המדרש. בשבת זו של יתרו נוהגים יוצאי טוניסיה ועוד עדות לחגוג את סעודת יתרו. יש לה הרבה סיבות עתיקות. גם זה סעודה לכבוד מתן תורה. היו קהילות שנהגו הילדים לקרוא את עשרת הדיברות ולהראות לנו את לימודם דווקא בסעודה הזו. זה קורה ביום חמישי בערב, כן? אצל יוצאי טוניסיה ועוד עדות, כמובן לזכר אותה סעודה ראשונה של קדושה ושכינה, וגם בהיסטוריה של יהודי טוניסיה, לפחות שתי מאזינות של השיעור פנו אליי ככה עם זה השבוע, בהיסטוריה של יהודי טוניסיה מדובר על מגפה קשה, ועל סעודת יתרו שעצרה את המגפה. בשבוע ללי דרי, מהיישוב אלי, כתבה את הפוסט הבא, נראה את התמונה שהיא פרסמה, זאת התמונה שהיא פרסמה, ויחד עם התמונה המעניינת הזאת, היא סיפרה את הסיפור הבא. זה הדשבורד של אבא שלי, השם ישמור עליו, כן? ככה נראה האוטו שלו. בן 76, עובד עד היום כשומר על פועלים ותוך כדי לומד. סדר לימוד שכזה, שמתחיל עם קריאת תהילים לרפואת החולים, ולזרע של קיימה למצפים, ולפרנסה טובה למסכנים, ולשלום בית למסוכסכים, ולהצלחת עם ישראל ועומדים בראשו. ואז הוא לומד פרשת שבוע, ואז הוא לומד תנך, והלכות בן איש חי. את מסילת ישרים הוא לומד בחברות אחרי העבודה עם חבר יקר. טוב, צריך לבקש ברכות מהאבא הזה. אבא שלי לא רצה להתחסן בהתחלה, בגלל כל מיני סיבות. ואז הוא שמע את יהודה משי זהב, והוא נשבר. האהבה שלו לעם ישראל גברה על כל האידיאולוגיות. אז הוא הלך להתחסן כאילו הוא מקיים מצווה מדאורייתא. בעצם לא כאילו. כמעט הוא אמר לשם ייחוד. נכון מאוד, מצווה גדולה. ללי, ללי, תכתבי שם בפייסבוק על סעודת יתרו, הוא אמר לי, השבת. תסבירי להם שהמגפה פגעה אז בילדים בתוניסיה, והיא נעצרה ביום חמישי לפני שבת פרשת יתרו. אז תספרי על המנהג הזה של הודיה לבורא עולם על עצירת המגפה. תגידי למי שקורא אותך שסעודת יתרו השנה תהפוך להיות מנהג כלל ישראלי, כלל יהודי, כלל עולמי. צריך לומר להשם, די עם המגפה, הבנו, קשה מדי, הניסיון הזה קשה. אז הנה אני כותבת, כי לאבא שלי כואב, ואני רוצה שלא יכאב לו יותר. שיהיו הדברים לרפואת החולים, ולזרע של קיימה למצפים, ולשלום בית למסוכסכים, ולהצלחת עם ישראל, ועומדים בראשו. תהיו אבא שלי. אלה הדברים שאולי לא רק יוצאי טוניסיה, יכולים לשמוע אותם השנה, שתעצר המגפה בעזרת השם, ואנחנו ממשיכים מאותה סוג, מדהים, ישבו שם במדבר, איזה מרגש, ישבו במדבר לפני 3,000 ומאות שנה, יתרו ואהרון וזקני העם ואכלו, 4,000 שנה אחר כך, במדינת ישראל, בקורונה, אנחנו מדברים על המנהג הזה שהביאו מתוניסיה, באמת סיפור מיוחד, סיפור קטן שמדבר על הסיפור הגדול של כולנו. אוקיי, אז זה בעצם העיקרון השישי שלמדנו מיתרו, השילוב הזה בין האוכל לרוח. בואו נמשיך. בעולם שלנו קל מאוד לא להחליט. אני כזה או כזה, אני צריך לבחור. למה? היום היו אומרים לי, יתרו, תקשיב, בוא נעשה עליך איזה דוקו, איזה סרט. אתה גם כהן מדיין, חצי כהן עבודה זרה, וגם חצי יהודי. למה להחליט? למה להכריע? תרבות שבעצם אומרת לנו כל הזמן, תזפזפו, אל תתחייבו, אין איזה נאמנות, אין סמכות, אין אמת אחת. הכל רלטיביסטי, הכל יחסי, הכל זה נרטיבים, הכל זה פוסט. בוא, כאילו, למה להיות קנאי? יתרו מתעקש לבחור. הדבר הבא שהוא עושה זה באמת עזיבת עבודה זרה. פשוט. יש משהו מדהים בהכרזה הזו שלו, שבה הוא בעצם בעולם שלא מאלץ אותנו היום לבחור, וזה מעניין אגב, אולי לא סתם זה שיר כל כך פופולרי של אמיר דדון, מתי ילמד לבחור נכון? כנראה זו שאלה, למה שרים, מה להיט, יפה, שיר, חמוד, דואט עם מי שירי בו, אבל בכל זאת, זה כנראה השאלה המרכזית של דורנו. מתי אלמד לבחור נכון? כי הכל, מציעים לי הכל, אני אפשר לשיר את זה כל החיים. אז יתרו למד לבחור נכון. עכשיו, פה, בפרשת השבוע, הוא מכריז הכרזה, שאולי קצת לא נעים לנו להכריז בעידן העדין הזה והפוליטיקלי קורקט. הוא קם ואומר, עוד לפני מעמד הר סיני, הוא אומר את המילים הבאות, אתה ידעתי, עכשיו, פה, כאן ועכשיו, אתה ידעתי, כי גדול השם מכל האלוקים, כי בדבר אשר זדו עליהם, מכל האלוקים, אומר לנו רשי, הוא בדק וניסה, מלמד שהיה מכיר בכל עבודת אלילים שבעולם, שלא הניח עבודת אלילים שלא עבדה. יתרו הוא גם מחדש הז'אנר של הרצאות החוזרים בתשובה. כמה השראה הוא יכול לתת עד היום לאותה דוגמנית שחזרה בתשובה, ואותו ספורטאי, ואותו בעל חגורה שחורה, ואותו טייס, ואותו צוללן, אנשים יקרים עם סיפורי חיים מופלאים, שעומדים ואומרים, עברנו, בדקנו, היינו, ראינו פה, ראינו שם, הייתי במזרח, הייתי בסמים, הייתי בהצלחות, הייתי בכישלונות. יתרו, הוא הראשון שאומר, הייתי שם, מה שנקרא, been there, done that, בדקתי, אתה ידעתי, כי גדול השם מכל האלוקים. על הדרך, הוא גם מלמד אותנו, עוד עיקרון אלוקי גדול, מידה כנגד מידה. החיים נראים לפעמים סתומים, אנחנו לא מבינים, אבל הוא אומר, בדבר אשר זדו עליהם, אומר לנו רשי, במים הם דימו לאבדם. אתם זוכרים, כן? כל הבן הילוד היאורת השליחו. אנחנו פתחנו את ספר שמות כשהמים הם הגורם הכי מאיים שיש. לשם השליחים תינוקות יהודים. ואנחנו מתקדמים בעלילה, והמים הם הגורם הנפלא ביותר שיש. הם נבקעים בפנינו, והמצרים הם אלה שבסוף טובעים שם. אפשר לא לשים לב לזה. יתרו בא ואומר, אתם בכלל רואים את המציאות האלוקית? הוא מגלה לנו שוב, עוד רגע מקבלים תורה. זה גם הכנה למתן תורה. להיות אדם שמסתכל, הוא גם יודע לעזוב את השקר ולדבוק באמת, וגם הוא מתחיל לראות איך השם מנהל את העולם. יש תכלית, יש השגחה פרטית, לאדם, לעם, לעולם. לפני רגע רצו לזרוק אתכם למים. שמתם לב שבסוף הם טבעו במים, בדבר אשר זדו עליהם, מה שהם רצו בזדון לעשות לכם, בסוף קרה להם. אתם רואים את זה? כי אני רואה, ואני מכריז, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. ויתרו יודע על מה הוא מדבר. תראו, תיארנו אותו עד עכשיו, ויש את זה הרבה פעמים לגר צדק, לחוזר בתשובה, שאמרנו כמה זה טוב שהוא מתלהב, לפעמים הוא תמים. יתרו הוא לא תמים, ולא ככה איזה באמת נאיבי כזה, שכל מה שהוא רואה הוא מתלהב. יש לו ביקורת, וזה חשוב מאוד לדעת גם לתקן. מתוך הערכה, מתוך זה שאמרנו קודם, שהוא רואה את כל הטובה ויש לו תפיסת עולם של טוב ושל ברוך השם, הוא לא מתבייש לתת את השיעור, אני חושבת, החשוב ביותר למשה רבנו וגם לנו, ניהול זמן. זאת סוגיה שמטרידה אותנו כל כך הרבה היום, היא הטרידה אותנו גם במדבר סיני. הנה. היום קוראים לזה יועץ ארגוני. היום אומרים האצלת סמכויות. אז יתרו בלי כל התארים האלה, נותן לנו את השיעור המפורט, התורה מקדישה לזה המון מקום, המון פסוקים. זה חשוב. הוא משתמש בדימוי מדהים. נבול טיבול. אדם שלא ידע לנהל את זמנו, נבול איבול. אבל בוא נראה את ההפך. אם הוא ידע לנהל את זמנו, אז הוא צמוח יצמח, אז הוא פרוח יפרח. כלומר, אם זה מוביל לנבילה, אז אם נדע את הסוד שיתרו מלמד, זה יוביל לפריחה. בואו תראו מה קורה. אגב, זה מעניין גם ביחסי חתן וחותן, כן? בסוף זה השבר, החותן של משה רבנו, אבא של ציפורה, והוא בא ורואה מציאות שהוא לא אוהב. איך הוא מאיר לו? מה הוא עושה? ואם ממחרת וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. אין לו זמן למשה, מבוקר עד ערב, באים אליו עם שאלות. ויר חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב? מילת המפתח זה לבדך. למה אתה לבד? כל עם ישראל, השישים ריבוע הזה, גברים, נשים וטף, הכל על הכתפיים שלך? ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. מה, זה רוחני, זה לשם שמיים. העם באמת צריך אותי, כי אני הצינור, אני הקשר לאלוקים. כי יהיה להם דבר. בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוקים ואת תורותיו. משה אומר, אני, זה לא איזה משהו טכני. אני מדריך את העם, אני מסביר, אני מדריך אותם בדרכי השם. זה לימוד, זה חינוך, זה קדוש. ברור שזה קדוש. כל אדם שעושה משהו טוב, יכול 24/7 לעשות את הטוב הזה. השאלה איך. ופה מגיע הסוד. ואומר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. אמרנו קודם שיתרו מחפש טוב, הוא רוצה טוב, אבל הוא יודע גם לומר לא טוב, עד כאן, לא טוב. יש עוד מקום אחד בתורה, אגב, זה מצלצל לי, לא טוב, מה? לא טוב היות האדם לבדו. כלומר, שם זה כי הוא צריך למצוא עזר כנגדו, אישה. אבל גם פה, לא טוב היות האדם לבדו. חייבים, לא טוב היות המנהיג לבדו. צריך ביחד, צריך שיתוף פעולה, לא רק בזוגיות, גם בקהילה ובחברה, מיד נראה, להרפות מזה שאני במרכז, ולהציל סמכויות, לשתף. יתרו ממשיך. נבול תיבול, הנה זה מסוכן. נבול תיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל עשוהו לבדיך. אתה, שמע בקולי, היא עצך והיא אלוקים עמך. היה אתה לעם מול האלוקים, והבאת אתה את הדברים אל האלוקים. והזהרת אתם את החוקים, את התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון. אתה נשאר משה רבנו, אתה אומר לעם בכלליות מה לעשות. אתה מנהיג, אתה מחנך, אבל. ואתה תחזה, תמצא לך. מכל העם, אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע. וואו, אנחנו צריכים כאלה עכשיו לרשימות, איפה הם? אנחנו רוצים אנשים אמיתיים. ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. צריך סדר בחיים. מארגנים פה את העם. לכל קבוצה קטנה יש שרי עשרות, חמישים, מאות, אלפים, משהו כזה ניגש לזה. אינסטנציה, הפרדת רשויות, נערער, נלך לשופט היותר גדול, ניגש לעוד שופט, לעוד שוער. האנשים האלה באמת הם איכותיים ביותר, ומה הם יעשו? ושפטו את העם, ושפטו את העם בכל עת. והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך. דברים עקרוניים אתה עדיין תבדוק. וכל הדבר הקטון, דברים שחווה על הזמן שלך, כל הדבר הקטון ישפטו הם. והקל מעליך ונשאו איתך. תן להם. תן להם סמכויות. זה טוב יותר לך, זה טוב לעם, זה גם טוב להם. תן אחריות שהעם ירגיש מעורב. כל בן אדם, תהפוך אותו מפסיבי לאקטיבי. מסתם אדם למנהיג, לשופט. זה כבר, גם הוא יהיה יותר מעורב. אם את הדבר הזה תעשה, שוב, התורה מעריכה פה ואומרת לנו משהו. אם את הדבר הזה תעשה וציווך אלוקים ויכול תעמוד וגם כל העם הזה על מקומו יבוא ושלום. וישמע משה לכל חותנו ויעש כל אשר אמר. וואו, ביחסי חתן וחותן, טוב, זה משה רבנו ויתרו. אבל דבר גדול, לעשות. וישמע משה לכל חותנו, התחלנו בזה שוישמע יתרו, כך התחילה הפרשה. אבל גם וישמע משה זה דבר גדול, הוא שמע, קיבל את הביקורת, כי הוא מחפש אמת. וישמע משה לכל חותנו ויעש כל אשר אמר. ויבחר משה, אנשי חיל מכל ישראל, ויתן אותם ראשים על העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. ושפטו את העם בכל עת את הדבר הקשה יביאון אל משה, וכל הדבר הקטון ישפוטו הם. מדהים. משה מקבל את העצה, זה לא פשוט לעשות מה שצריך. הרבה פעמים יש ועדת חקירה, מסקנות, המלצות, אף אחד לא מיישם. משה שומע את ההמלצות, מיד מיישם אותם, ומבין, אני חושבת מלמד אותנו עד היום, לפעמים מנוחה היא גם עבודת השם. לפעמים לאכול טוב, לישון טוב, לשתות טוב, לדבר, שיש לי מקום בנפש ובלוז, זה גם טוב לי וטוב לציבור. אני איש ציבור, והכל חשוב, והכל לשם שמיים, וכל מה שאני עושה כאימא, כעובדת, בקריירה, בזוגיות, נכון. אבל בסוף תבדוק שזה לא נבול טיבול, חס וחלילה. משה נותן זמן לאחרים, מקבל יותר זמן לו. סיפור מפורסם יש על רב שלמה זלמן אוירבך, שאמר לאשתו, אני חייב לא לתת לי עכשיו, לא להכניס אנשים, אני חייב להכין שיעור. היא נכנסה וראתה שהוא ישן צהריים. אמרה, מה? אמר, גם זה נקרא להכין שיעור? לישון צהריים טוב, כדי שהשיעור יהיה טוב. יש פה משהו מאוד מיוחד בשרשרת הזו שנוצרת, בין משה לבין, כל אחד גם יותר מקבל מקום להתבטא ולתרום, להיות חלק במפעל הגדול הזה. כמה זה נכון כרגע בקורונה? אומס, אומס. יש רבים שמשועממים, ויש רבים שיותר מתמיד, ורבים שעמוסים יותר מתמיד. ולכל אחד זה קיצוני. אז אני רגע מדברת על מי שקיצוני במשימות, מי שמרגיש קצת כמוני, שהוא מזכירת בית ספר, והוא טכנאי זום, והוא גם שף, והוא גם מנקה, והוא גם מפעיל, והוא גם מורה, כי צריך ללמד מה שהילד לא הבין, והוא גם בקש, והוא גם מנסה לעבוד תוך כדי, וגם לשמור על שפיות. זה הזמן להגיד, רגע, מה כן ומה לא, שלא ניבול חס וחלילה, לדחות דברים לאחרי הקורונה, להעביר סמכויות לילדים, לראות אם אפשר עזרה חיצונית, למרות המצב הכלכלי כרגע, אם אפשר לקחת עזרה חיצונית, לעזר, לבקש מחברים, ממכרים, סבא, סבתא, אולי הם כבר אחרי שני חיסונים, לנסות לבנות את זה, כך שלא, הנה, משה רבנו אפילו היה עלול לנבול, לבנות את המציאות הלא פשוטה הזאת, בצורה שיהיה לנו גם זמן לעצמנו וזמן לנשום. חשוב מאוד. עיקרון אחרון, רבותיי, הדבר האחרון שיתרום מלמד אותנו, לפני שניגש לקבל את התורה. הפצת תורה. אם תרצו אכפתיות לזולת, אם תרצו קירוב רחוקים, תיתנו לזה איזו כותרת שתרצו, יתרו לא יכול להישאר לבד עם האוצר הזה שהוא גילה. הוא לא אגואיסט, הוא לא שומר את זה לעצמו. ולכן, בסוף המפגש הזה איתו, כתוב, וישלח משה את חותנו וילך לו לארצו, רשי, לגייר בני משפחתו. הוא רוצה להפיץ את האור הלאה. הוא גילה אמת, והוא רוצה לספר את זה. ואז מגיע הפסוק הבא, זה דבר פשוט מדהים. אחרי העיקרון הזה של יתרו, של, שוב, אם יש לי אוצר, הוא אוצר משותף, בדיוק פסוק אחד אחרי, אין באמצע שום דבר אחר, בצמידות, שימו לב. וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה, באו מדבר סיני. בום. מעמד הר סיני מתחיל, מתן תורה. אבל זה לא מתחיל מאפס. אנחנו נוהגים לפעמים להתחיל פה. תראו מה הפסדנו עד היום, כשאמרנו, הנה, עם ישראל מגיע לסיני. רגע, איך הוא מגיע? מאיפה הוא מגיע? הוא עבר פה סדרת חינוך עם המורה הגדול יתרו. הוא יושב על התשעה עקרונות, לפחות תשעה עקרונות, לקחים, מסרים, שיתרו מלמד מאז ועד היום. עכשיו אפשר לקבל תורה. עכשיו אפשר להתחיל. אז פה אנחנו ניגשים להר סיני, ופה אנחנו עוצרים, הפרשה ממשיכה, מוזמנים להמשיך אותה במסגרות אחרות. אני רוצה להודות לכם מאוד, להודות ליתרו, להודות שוב לכל השותפים, גם לרגע של חוכמה. אגב, אפשר למצוא אותנו את השיעור הזה באתר רגע של חוכמה, עם עוד המון תכנים נוספים של עוד הרבה דמויות מקסימות. תחפשו רגע של חוכמה בכל הרשתות, תדעו איך למצוא את זה. אנחנו נזכיר לכם שני עניינים. קודם כל, המעוניינות, אין בית ספר ואין חוגים. ילדות ונערות שרוצות להצטרף כל יום שני בשש בערב, חוג שאני מובילה, אבל אנחנו מביאים אינסוף אורחים אלינו לחוג הזה. תהיה אצלנו יובל דיין ומרים פרץ והרב יוני לוי ודוקטור חנה קטן, וכל מי שהבנות רוצות להירח, הם מציעות שמות, אני מנסה להביא כדי שהם יכירו גם אנשים חדשים, שהסגר לא יהיה כזה משעמם, אז אפשר בכיף להצטרף. חפשו בגוגל נפגשות עם סיוון רהב מאיר, כל שבוע זה חוג שבועי, וכמובן החלק היומי, שזה ללא תשלום ופתוח לכולם. הפרטים מופיעים עכשיו. כל מי שרוצה לעקוב באופן קבוע אחר התכנים, לקבל את השיעור הזה ולקבל פינות וכיתי וידאו וקבצים ושיעורים ולינקים ומה לא, הטלפונים מופיעים לטובת אחינו שבארצות הברית. יש מספר אמריקאי, יש מספר ישראלי. סמסו את השם שלכם, תצורפו למאות אלפי המנויים שלנו ותהנו, ואם לא תהנו אז תצאו. זה כאמור פרויקט פתוח לכל מי שרוצה. הרבה הרבה תודה. ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, פרשת משפטים, בבריאות ובבשרות טובות. לילה טוב, ביי ביי.